ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, אנחנו היום נסיים בזמן השם פרק ג'. אני רוצה קצת לעזוק את הפרק הזה, לקשור אותו ולהוציא מנו דברים בתוספת קצת הרחבה של מקורות לעניין. אנחנו ראינו בפרק הזה את היחס שבין עם ישראל לבין העמים. זה בפסקה, אמנם, מי שזוכר. היחס בין עם ישראל והשפעת התרבות הרוחנית של עם ישראל לעמים. כשהבאנו מאורות ישראל, עם ישראל בעצם הוא עברי הכוזרי, הוא הלב שבאיברים, והתנועה הרוחנית הוא תמצית ההוויה, אומר הרב קוק. לכן המצב הנכון והשלם הוא כאשר עם ישראל נמצא בשלמות ההופעה הרוחנית שלו והלאומית שלו, אז יכולים להניג את העמים מסביב, יכולים להיות מה שנקרא אצלנו אור לגויים. זה מה שראינו פה למעלה בערך בשורה השישית, שכל זמן שלא תתנסה לסלול את מסילתה האלוהית המיוחדת לה, אשר על ידה תהיה קשורה בגבייה הכללית קישור של השפעה רוחנית לטובה, אז אי אפשר יהיה להשפיע. אם כנסת ישראל, האומה הישראלית, לא תגיע למצב השלם שלה. ואז כאשר ואז זה לא המצב הנכון, אלא המצב היה מעמד של לאומיות יבשה, כמו שזוכרים את זה ברכפו, לאומיות יבשה, זה לא מצב שלם, ועם ישראל לא מופיע, ואז מה הבעיה? זוכרים? אז קורא בדיוק תהליך הפוך. נכון? זוכרים? אז עם ישראל מקבל בעצם מן העמים. אני רוצה להשלים את זה בקטע נפלא שאני רוצה להביא לציבור. עכשיו תביאו את זה. קטע שעומד על העניין הזה, מה התהליך הרוחני בעם ישראל כדי שיוכל להיות בשלמות ולהשפיע בצורה הנכונה באמת לתוך כל מציאות העולם בצורה הנכונה שלו. יש כאן קטע קטן מצולם מתוך מאמרי ראייה, ספר נפלא שאני מניח שמכירים אותו, אני משורה אלף לומד אותו, חלקים ממנו. כתב הרב זצ"ל ככה: שני מהלכים ישנם לרוח ישראל. מהלך אחד פנימי, כולו קודש, כולו משמש להעמקת רוחו ולאור תורתו בקרבו פנימה. לזה שימשו כל מכונות התורה אשר מעולם, מבצרי הנשמה אשר לישראל, הישיבות שהיו ושאינן ושעתידות להיות בתוכנו. שמה התפקיד שלהם? להגדיל תורה ולהדירה, במלוא מובנה, גודלה ואושרה של השאיפה הקדושה הזאת בישראל מדור דור. יש מהלך אחד פנימי, שני מהלכים יש ברוח עם ישראל, מהלך פנימי ומהלך החוצה. המהלך הפנימי הוא הבנייה הפנימית של רוח ישראל. מה זה הבנייה הפנימית של רוח ישראל? זה העמקת הרוח, זה העמקת אור התורה, זה הבניין הרוחני בתוך עם ישראל של הפרט. והבניין הזה והבנייה הזו יכולה להיות רק על ידי בניין מסודר שלם של תורה. לשם הדבר הזה הוכנו מבצרי הנשמה. יש לנו הגדרה חדשה לישיבה. מה זה ישירה? ישיבה? מבצר נשמה, מבצרי נשמה. הישיבות אינן, לקחת את הקטע הזה לכל מקום שהולכים איתו ולהשתמש בו, הישיבות אינן מבצרי הנשמה של עם ישראל. איזה ישיבות? בעבר סורה ופופלדיטה ואת ישיבת הכותל, אחרי ללמוד מה עתיד להיות. שם הוא מרכז החיים מורחניים של העמקת הרוח של עם ישראל. זה מהלך פנימי שכולו קודש, להגדיל תורה ולהדירה, במלוא המובנה, גודלה ואושרה של השאיפה הקדושה הזאת מישראל מדור דור. מהלך הרוח הזה, אני ממשיך, הוא כולו בטוח. מהלך הרוח הזה זה מהלך שכולו שלם, שהוא הולך על דרך בטוחה. אם הוא יצליח, צריך סייעת נשמה גדולה, צריך עבודה של אותם אנשים שנמצאים במבצרי הנשמה. אבל זה מהלך בטוח של בניין של נשמתה של כנסת ישראל. שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול. כאשר יש מצב של אוהבי תורתך, אין למו מכשול, זה מצב של שלמות. ואומנם עם כל הביטחון שלו התפלל לרבי נחוניה בן הקנה בכניסתו לבית המדרש שלא ירד בעת הכלל יתו, כי אפשר לקלקל, כי בתוך בית המדרש אנחנו מבקשים שיסמכו בחבריי ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, כי גם בתוך בית המדרש אפשר חלילה לטעות. אבל המהלך הזה במהותו הוא מהלך בטוח, הוא מהלך של קודש. יכולות להיות טעויות, אבל אם יש המשך מסירת תורה מדורות של מעבר, הווה ועתיד, זה מהלך בטוח, מהלך שבוודאי בונה את פנימיות האומה הישראלית. אני מאוד חושב שההגדרה הזו פה נפלאה, שאפשר לכנות אותה, מבצרי הנשמה אשר לישראל. זה הישיבות. מכאן והלאה יש לנו הגדרה, נכון אוריאל? המהלך השני של הרוח באומה משמש לה לא רק להעמקת הקודש אשר לתורה בתוכה פנימה. זה המהלך הראשון שייך אל הישיבות פנימה, כי אם גם שביל להוצאה והכנסה. מה זה הוצאה והכנסה? משתמש במסכת שבת להוציא מושגים וערכים של היהדות מתוך רשות היחיד שלנו אל רשות הרבים של העולם הכללי, לא רק אל עם ישראל עצמו אלא אל כל העולם הכללי, שתפקידה של כנסת ישראל והאומה הישראלית להוות סמל לתיקון העולם, כמו שדיברנו בפרק ב' לדרכו של אברהם אבינו לקרוא בשם השם. זהו מהלך של הוצאה. מה אומרת בשבת? הייתנה. יציאות השבת גם להכנסה הוא קורא הוצאה. כל המסלול הזה מסלול של שנקרא יציאות, כי אבל יש גם הכנסה. וזה בדיוק מה שדיברנו כאן בפסקה הנפלאה שמעלינו. עכשיו לפי התמונה שכל הפרק אפשר להשלים את הדבר הזה. שימו לב טוב טוב, נחסים לב טוב. ולהכניס גם מדעים כלליים מתוך האנושיות הרחבה. אם עם ישראל הוא תמצית ההוויה, אם יש איזושהי הזנה בין הלב לבין האיברים בגוף האדם, אותו דבר קיים גם מבחינה כללית לאומית. לכן אנחנו יכולים וצריכים להכניס גם מדעים כלליים מתוך האנושיות הרחבה ולהתאים את הטוב המעולה שלהם לאוצר חיינו בתארתם, שסוף כל סוף גם ההכנסה הזו משמשת להוצאה מוסברת ומופעת מתוך עולמנו לעולם הכללי. בסופו של דבר הדרך לתקשורת הזו, כאשר היא תהיה בצורה נכונה בין ישראל לעמים, לקבל את הרוח הטובה, איך אמרו חז"ל לדבר הזה? יש ביטוי מופלא, חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין, חוכמה בגויים תיקח. קח את החוכמה פנימה, תשכלל אותה בתוך המהלך הישראלי המיוחד לרוח השם אשר על האומה, וממנו תוציא אותה, ניקח איזה תחום מדעי ונראה את תחום המדע הזה מתקשר אל האלוקות ולתיקון העולם ולאמת הרוחנית של העולם. איפה יש לנו דוגמה טובה מהשבוע לעניין הזה?
מהחוכמה של יתרו.
חוכמה של יתרו, מצוין, מצוין. שואל חיים הקדוש, למה הפרשה הזו נקרא פרשת יתרו? אני הקטן הייתי אומר שנקרא לה פרשת מתן תורה, זה העניין המרכזי. אז זה נקרא פרשת יתרו. אומר האור חיים הקדוש, אני ראיתי לתת לב לעניין הזה. לא במילים שלי, אומר, זה בא ללמד שוודאי יש חוכמה בגויים. הנה יתרו הביא את החוכמה לעם ישראל, ולא זו הסיבה שהשם בחר בעם ישראל. השם לא בחר בעם ישראל כי אנחנו החכמים ביותר, כי הנה הראיה שישראל לוקחים את החוכמה מיתרו, מן הגויים. השם בחר בעם ישראל לאהבת וחסד השם הוא לאהבת, אנחנו נעסוק בזה עוד מעט, חסד השם הוא לאהבת האבות, ולא בגלל החוכמה. חוכמה אפשר לקחת גם מהם, אפשר לייבא חוכמה, אפשר לקחת טנקים ומטוסים ולהביא אותם מאמריקה גם כן. אנחנו צריכים לייצא את אור השם שבאומה. כמובן שטוב שעם ישראל משתמש במדעים האלה ובונה בתוך עם ישראל, אבל הוא מכניס מדעים, הוא לא מתבייש להכניס מדעים מתוך האנושיות הרחבה, אבל הוא מוציא כתוצאה מן הדבר הזה החוצה, כי מציאות יוצא תורה.
הוא מתכוון שישתמש בכלים כדי להופיע בתורה? כלומר,
מה האור המיוחד שלנו?
לחנך על ידי המדעים, כאילו, זאת אומרת, לקחת את הכלים שלהם, כאילו, ילק, לא יודע, כל מיני דברים, כדי שאני אוכל להופיע בצורה טובה את התורה, כאילו?
תסתכל מה כתוב. תראה, בוא נראה במילים שלו. המהלך השני של הרוח באומה משמש לא רק להמקת הקודש פנימה, כי אם להוציא מושגים וערכים של היהדות מתוך רשות היחיד שלנו לרשות הרבים של העולם הכללי. דהיינו, אנחנו, אין הכוונה דווקא שנייצא את החוכמה של בניית המזלטים הישראלים. לא שזה רע, זה מצוין, זה חלק מהופעת עם ישראל בגדלותו, אבל מהי הנקודה המיוחדת של עם ישראל? זה כמציאות יצא תורה, להופיע את אור השם אשר עליהם, אשר על עם ישראל. וזה יכול להיות דווקא על ידי אותה הכנסה. זאת אומרת, יש איזושהי הזנה הדדית, זה מה שלמדנו בפסקה למעלה. יש איזושהי הזנה הדדית בין עם ישראל לבין האומות. המצב השלם הוא שאנחנו בונים בתוכנו פנימה, ויכולים מתוך כך להוציא את את חוכמת התורה ואת הערכים שלנו ואת הדברים השלמים שלנו החוצה. איך הסיום? סוף כל סוף, גם הכנסה הזו משמשת להוצאה איתנה, להכנסה הוצאה קרילה. לכן הרב זצ"ל פה מדבר שיש מסלול אחד פנימה, מסלול אחד החוצה. הרב זצ"ל תמיד היה מסיים את השיחות שלו בערך במשפט הזה. אנחנו צריכים לבנות וללמוד ולהעיר בתוכנו. כל השיחה היה מסיים ככה, אין לי זכות המילים בדיוק, אבל נשאר לי גם שעברו עשרות שנים. בתוכנו ומתוכנו, זה העבודה שלנו, לבנות את מבצרי הנשמה, ומתוך כך נבנה עם ישראל. כי אנחנו מופיעים את האור שלנו בתוך האומה, אנחנו נפגשים עם עם ישראל, וכל אחד מאיתנו בעזרת השם בכל דבר שהוא עושה בחיים הוא לוקח את האור הזה של מבצרי הנשמה ומביא אותם לעם ישראל. אבל יש תהליך יותר עמוק, זה תהליך של החוצה ממש, תהליך של החוצה ממש, וזה משלים ממש 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 את הפסקה הזו שלמדנו למעלה. אז כאשר עם ישראל מתנסה לסלול את מסילתה האלוהית המיוחדת לה, כנסת ישראל בשורה השישית בערך, אז יכולה להיות השפעה חוצה. דהיינו, אם זה בנוי פנימה טוב, אז יש לנו יכולת שכי מציאות יצא תורה, אבל אם לא, אז לא יכול להיות. בפסקה שאחרי, בסדר? זה השלמה לפסקה הראשונה. אנחנו בשבוע שעבר עסקנו בפסקה השנייה, שבה אני רוצה להרחיב ולעבור לפסקה השלישית בעזרת השם. הפסקה השנייה היא אמרה בעצם שזה לא הלך. פסקה השנייה, כמובן אבונות אבותינו, זה לא הלך, הייתה ירידה גדולה, המצב השלם לא החזיק, נתרחקה אידאה הלאומית בריחוק קיצוני מהאידאה האלוהית, וכתוצאה מן הדבר הזה דיברנו בשבוע שעבר, מבול קלקולים שטף עד צוואר, לא נשאר כמעט שריד לאידאה האלוקית בתוך עם ישראל. אם ככה בא נביא ומצא פתרון, הנה בתוך התנ"ך היום, בא הנביא הושע ואומר, יש לי פתרון. מה הנביא הושע אומר? פי הגמרא בפסחים פי זין, מציע לקדוש ברוך הוא פתרון. אומר לו, אעבירם באומה אחרת. אעבירם באומה אחרת. עם ישראל לא הצדיק את קיומו, תטמיע אותו בתוך העמים, אולי תבחר לך עם אחר. אבל הוא לא הוכיח את עצמו. הוא כשל, הוא חטא. מה אפשר לעשות? עם כל אהבה הגדולה שהיא לעם ישראל, אומר הנביא הושע, אין ברירה. אמרנו בשבוע שעבר שזה לא ההסתכלות הנכונה, והקדוש ברוך הוא עושה לו בית ספר. הקדוש ברוך הוא אומר מה הפסחים, אומר לו קח לך אשת זנונים ותוליד ממנה בנים, ואחר כך הוא אומר לו תוציא אותם, והשמות שמבטאים את העניין הזה, תוציא אותם. איך אני יכול להוציא אותה? יש לי ממנה ילדים, אני יכול להוציא אותה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה רוצה שאני אוציא את בניי ממני? אז מה הקדוש ברוך הוא ענה לו? בואו טיפה נעמיק בזה היום יותר. מה הקדוש ברוך הוא ענה לו בעצם?
אמרו שאין אפשרות להחליף את המשרד.
אין אפשרות למשרד, יותר עמוק. צדק, נכון. מה הקדוש ברוך הוא ענה לו?
אתה לא יכול להוציא מה שחלק ממך, אתה לא יכול להוציא ממך.
הרי זה דבר אחרי יותר, יותר טוב, מצוין אמרת.
כולל ביחד מה ש...
אז תסביר עוד, תלך עוד טיפה ותגיד מה. מה זה חלק? מחלק ממי?
חלק מהקדוש ברוך הוא.
חלק מהקדוש ברוך הוא. אז תגיד, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אולי אתה צודק. אולי אתה צודק, אני לא יכול. אולי אתה צודק, אני לא יכול. אני לא יכול להעביר עם באומה אחרת. למה הוא לא יכול? זה נלמד היום בעזרת השם. שאל אותי פה מישהו בשבוע שעבר, אם באמת זה לא יכול להיות, כמו שתכף נראה כמה חמורה ההסתכלות הזאת, אז איך הנביא מציע הצעה כזאת? מי שאל את זה? אחרי השיעור. אתה? אתה יודע? שאלה מצוינת. אני רוצה להראות עד כמה הגישה הזו לא יכולה להיות, ואני צריך להבין למה, אז מה פשרה של הנבואה הזו. בעצם, אם אשתמש בצורה חריפה, אומר שאת הטענה הזו אומרת הנצרות. זו הגישה הנוצרית. הגישה הנוצרית אומרת, עם ישראל עשה חטא נוראי. הוא הרג במרכאות את המשיח. וזה חטא גדול. ולכן, מה העונש? הקדוש ברוך הוא, מי אומר? אומר הכוזרי, אנחנו לא למדנו את הספרים הנוצרים, מכירים את זה מתוך הכוזרי. אומר הרב יהודה לוי, לכן הקדוש ברוך הוא העזיב את האומה הישראלית, ובחר באומה חדשה, שיצא מתוך עם ישראל.
יש להם... זה אומה או שזה כל העולם?
ויש להם, מה?
זה אומה או שזה כל העולם? כל מי שרוצה להיות נוצרי בעצם. כולם.
מה שיצא, לא, מה שיצא, ככה הכוזרי אומר. ועוד הם יודעים לצטט, יודעים לצטט מירמיהו למד א', ש כולם יודעים. אבל מה הטענה שלהם? למה אני מתכוון? כתוב שם, שאני קוראת עם עם ישראל, אתה יכול לפתוח ברית חדשה, לא כברית הראשונה, מה ברית חדשה? זה הברית החדשה. אז הוא העביר את עם ישראל באומה אחרת ובחר ברית חדשה עם צאצאי עם ישראל. זה מה שכוזרי לפחות מסביר. זה הנצרות. עכשיו, מה הטענה שלהם? טענה חזקה מאוד. הם טוענים שעם ישראל עשה פשע נורא, הרג את המשיח. עכשיו, אפשר לבחון את זה בשני זוויות. אחד, האם זה חטא? כי אולי הוא לא היה משיח, היה משיח שקר. שגמרא בשבת אומרת, מה הוא היה בדיוק? ברמז, אסור, יש צנזורה. אבל יותר עמוק, לא זו הטעות. יותר עמוק, מהי הטעות? נניח שבאמת זה לא היה דבר, באמת זה היה חטא גדול. עם ישראל היה עושה חטא נורא והיום. מה הייתה הטענה מול הנצרות? זה הושע שהקדוש ברוך הוא, להבדיל, הקדוש ברוך הוא לא יעזוב את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לעזוב את עם ישראל. זה לא יכול להיות במציאות הדבר הזה. צולם לכם כאן בקטע נפלא עם המהר"ל בפרק י' א' בנצח ישראל. המהר"ל בדפים למטה, המהר"ל בנצח ישראל פרק י' א', פרק יסודי מאוד מאוד, שגם מי שלא ילמד את נצח ישראל כולו די עם אותו פרק הזה. הפרק הזה בעצם מבאר שהבחירה בעם ישראל איננה יכולה להשתנות. מדוע? אמרתי פה בכל מיני צורות, כי הבחירה הזו בעם ישראל היא לא תלויה בעם ישראל, היא לא מתחילה מעם ישראל, היא מתחילה מריבונו של עולם, היא מצד הקדוש ברוך הוא. זו הבחירה בעם ישראל, כך אומר המהר"ל. ואז הבחירה בעם ישראל מתחילה מהקדוש ברוך הוא, אז מילא הכללים משתנים, כמו שתכף נסביר. בחרתי קטע אחד מתוך המהר"ל שמעריך בזה, קטע אחד מתוך המהר"ל. ולמהר"ל יש שאלה נפלאה מאוד, השאלה הזו שאלו ראשונים לפניו. פרשת נוח פותחת בהקדמה מאוד ברורה, את הולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את אלוהים את הלך נוח, ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, נוח אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה, קום עשה לך תיבה ותחנך את העולם. לא חינך את העולם, לא פרשת נוח. אנחנו יודעים אבל לפחות מתוך הפרשה איזשהו דבר אחד, מדוע בחר השם בנוח לעשות את התיבה ולבנות ממנו את העולם בצורה מחודשת, ואולי שיחזרו בתשובה, מה שהייתה הטענה על נוח. מה הטענה על נוח? איך נקרא המבול?
מי
נוח. איפה אתה יודע את זה?
זמירות
שבת. קשה נשבעת. מי נוח. למה נקרא מבול מי נוח?
כי
אפשר להגיד שזה באופן חוקי באשמתו.
נכון, למה נקרא מבול מי נוח? נכון. מבול נקרא מי נוח, מה אתה אומר?
כי בוא, אפשר להגיד שזה באופן חלקי באשמתו.
נכון, נכון. מבול נקרא, אומר הזוהר הקדוש, מבול נקרא בני נוח, מביא הזוהר הקדוש, כביכול הקדוש ברוך הוא בבית הבא בטענה אלה נוח. אני אתן לך תיבה, ניצלת את עצמך, ולא עשית שום דבר לעולם. הרב מדבר על זה באיגרת הקנה, זה מה שהתכוון מסתם הרב צר, אני לא זוכר מה הוא דיבר, יסודי מאוד באיגרת הקנה, לא הצלת את העולם, דאגת לעצמך. מכאן בא הביטוי נוח זה צדיק אינפלס, צדיק בפרווה. מה זה צדיק בפרווה? שקר בחוץ עושה מי ולא מדליק תנוע לכולם. זאת הטענה של הזוהר הקדוש על נוח. אבל אנחנו יודעים למה הקדוש ברוך הוא ברוך הוא נוח, כי הוא היה צדיק, צדיק תמים. שואל הרמב"ן בתחילת פרשת נוח, לך לך, אמר השם לאברהם, לך לך מארצך, אני אעשה לך לגוי גדול, אני אתן לך ואני אעשה ממך, מבטיח לך. למה ריבונו של עולם? מי זה אברהם אבינו? למה פתאום יום אחד אתה ככה תופס מישהו אומר לו, בוא תן לך מיליון דולר, אתה תבנה חברה ממני? ככה יוסי עובד העולם? קושיה חזקה, נכון? הרמב"ן שואל את זה אחרי. שואל הרמב"ן, למה התורה לא מספרת מה שהיה ביום כסדים, את המאבקים של אברהם עם וזרקו אותו כבשן האש? התורה לא קבעת הניסיון הזה. הרבה תירוצים נאמרו על השאלה הזאת. מה הרמב"ן עונה? שם במקום?
לא חשוב שזה תלוי במעשים של אברהם, בחירה בו.
אתה כבר שמעת את מה שאנחנו רואים עוד פעם, מה הרמב"ן עונה? אתה כבר מבוית. הרמב"ן עונה שהתורה לא תאריך, זה לשון הרמב"ן כדומני, התורה לא תאריך בדעות עובדי עבודה זרה. התורה לא רוצה להביא לתוך התורה הקדושה את דעות עובדי זרה. אז היא אמרה, לא מספרים. אתה תדע איזה מהמדרשים המשלימים, או לא תדע, לא נורא. כך תראה את הרמב"ן, בואו נראה את הקטע במר"ל. לכך, אחרי שהוא מסביר את הבחירה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, כאשר בחר השם יתברך מתחילה באברהם, והוציאו מאור כסדים לתת לו את הארץ, כתיב היום הרשם אל אברהם, לך לך מארצך ומלדתך אל ארץ הרקע. עכשיו אני בא להגיד את הוורד שלי, אני המהר"ל. והקשה הרם ז"ל, זה הרמב"ן, שתימה הוא שלא זכר, כתוב, בדרך כלל שאומרים הרם, הכוונה היא למי? לרמב"ם. אבל כאן זה הרם, רבי משה בן נחמן, לא רבי משה בן מימון. והקשה הרם ז"ל, שתימה הוא שלא זכר, כתוב קודם זה, שהיה אברהם צדיק ולכן ולקח נגלה עליו השכינה, ואמר לו לך מארצך ומולדתך, כי בלא זה לא היה נגלה עליו השכינה, ואמר לו, והייתה אומרת לו, לך לך מארצך. זה לשון מראה, אתם אומרים, לכך ראוי היה לכתוב קודם צדקת אברהם. הוסיף המהר"ל את הקושייה ומגביר אותה, כמו שתמצא בנוח, ונוח מצא חן בעיני השם, ואחר כך תיבא לתולדות נוח. אני אמרתי פסוקים אחרים, הזכיר קודם צדקת נוח, צדקת הצדיק נוח, קודם שהזכיר שדבר שדיבר השם יתברך עמו. אבל לפי הדברים אשר אמרנו לך לא יקשה כלל. בעצם הפסים האלה פה זה צילום מהמהר"ל שלי. הפסקה הזו חשובה מאוד מאוד לתפיסת העולם שלנו. מלמדנו המהר"ל שיש שתי סוגי בחירה. ישנה בחירה פרטית וישנה בחירה כללית. אצל נוח לא היה רק, שהמהר"ל אומר לא היה רק, מה הכוונה?
רק זה.
איך בעברית שלנו היינו אומרים לא היה?
לא היה אלא.
אלא, מצוין. אצל נוח לא היה אלא רק בחירה פרטי. והבחירה הפרטית הוא לפי מה שהוא, והכל הוא לפי מעשה הצדקות שלו. אבל באברהם לא היה בחירה פרטית, רק באומה ישראלית שהם זרו, שהרי כתוב באותה בחירה ועושה אותך ועשך לגוי גדול, וזה בחירה כללית. המרן מבחין לנו בשני נושאים של שתי הגדרות. הגדרה של בחירה פרטית, הכוונה היא שאם מתייחסת, אני בוחר אדם, ילד, מורה נכנס לכיתה ולוקח ילד אחד ואומר לו, אתה תרוץ למנהל, תקרא לו. למה הוא בחר בילד הזה? כי הוא יודע שהוא רץ מהר, נכון? אז הוא שלח אותו למנהל, יביא את הרמיית המנהל ויוכל לדבר על טוב בשבט. אבל הבחירה הכללית זה משהו אחר. נכנס המורה לכיתה, המנהל נכנס לכיתה ואומר, הכיתה הזו נבחרה להיות, תייצג אותנו בחידון התנ"ך. מה כולם חידון התנ"ך? יש כאלה שלא יודעים כל כך טוב. אם יש שם דניאל ואלה, בסדר, אם לא בכיתה הזאת, מה יהיה? וכולם יודעים טוב, אז מה יהיה? אז אני כבר השתמשתי במושג מושאל. בחירה כללית זה לא כמובן כי יש כלל. בחירה כללית זה לא בחירה מוגבלת כתוצאה מנושא מסוים. זאת כוונת המהר"ל. הבחירה הכללית יחד, הבחירה הכללית היא בגלל הרצון האלוקי, כמו שאמרנו מקודם, זה מתחיל מריבונו של עולם. זאת כוונה בחירה כללית, בחירה כללית שמותמת לרצונו של המקום ולא אל מעשיהם של הנבחרים. עוד משפט אחד אחרי שתדבר. וזה בחירה, אני חוזר, וזה בחירה כללית, ובחירה כזו אין תולה במעשה כלל ולא בחטא, כי המעשה הוא לפרט, אף כי בוודאי זכות אבות מועיל. בכל מקום עיקר הבחירה, הבחירה כללית בו בזרוע. ודאי זכות אבות מועיל, אבל עיקר הבחירה זה לא בגלל צדקת האבות, אלא עיקר הבחירה הוא כריבונו של עולם החליט לבחור את עם ישראל. והמשמעות של הדבר הזה היא גדולה מאוד. המר"ל מעריך בזה מאוד, זה קטע מתוך. כיוון שהבחירה הזו בחירה כללית שאיננה תלויה בפרטים ובמעשים שלהם, אז ממילא היא לא יכולה להשתנות, גם אם יבוא דור ויהיו רשעים, חלילה, אז הבחירה לא תשתנה. אז מילא אתה הושע לא צודק, אין דבר כזה אווירם באומה אחרת בעם ישראל. אבל המצב בעם ישראל כל כך יידרדר, עד שבא נביא וזועק את הזעקה, חלילה להבדיל של אלה שהזכרנו אותם מקודם, לא נשווה ביניהם. המר"ל מלמד אותנו שזה לא שייך. ועיקר כבדו של המר"ל פה היא נגד התפיסה הנוצרית באמת. בבקשה אוריאל.
מה, כנצת
אברהם אבינו
הייתה יכולה להיות אף אם אברהם
אבינו
היה
חוטא גמור,
כאילו?
לא, הוא היה צדיק.
אני יודע שהוא היה צדיק.
ודאי שהוא היה צדיק, בן שלוש הכיר את בוראו.
לא, ברור.
לא זאת הנקודה, הוא אומר לך. אף כי בוודאי זכות אבות מועיל. זה טוב שהוא גם צדיק. אבל לא זאת נקודת הבחירה. השם לא בחר באברהם כי הוא היה צדיק. לפי שיטת הגרשת המהר"ל, הקדוש ברוך הוא בחר באברהם כי היה לו רצון אלוקי להוציא ממנו את עם ישראל. זהו. אם היינו יודעים, תכף נגיד משהו. מה רב את זה? תרחיב את זה, ישלים את זה. אז עכשיו זה משלים מצוין. אני שואל את השאלה ששאל נתנאל בשבוע שעבר. אז למה, איך, שאלה מצוינת. אז למה הושע, הושע אומר דבר כזה? כאילו, נשמע אותה, כאילו, אם אנחנו צודקים, וזה בעצם הטענה של להבדיל הנוצרים, זה הושע, בכלל.
יכול להיות שאומר את זה על מלכות ישראל, שהיא קצת יותר מתרחקת מה...
אולי נפקמינה, אין פה מתרחקת, אתה עוד פעם אתה... אתה הרבה מתאמר, אתה... מה שאתה אומר זה בדיוק התפיסה שהזכרנו.
לא, חס ולילה, אבל בסופו של דבר, במה יפה? כלומר, מלכות ישראל כן התפרקה לגמרי, כלומר...
לא נפסקה הבחירה, בעולה לא רוחכם, אומר יחזקאל הנביא, לא, לא תהיה. אשר אתם אומרים נהיה כמשפחות עממך, ישם, כי לא בכם מה שפוחה, הם לא חליכם.
הוא אומר את זה, הוא התכוון שיש מלכות יהודה, אז... הוא יודע שיש מלכות יהודה.
להוציא חלק.
יכול להיות, זה לא משמע.
זה לא משמע, כי באמת הבחירה לפרטים, טוב, אין זמן לרחב בזה, אבל מפרשים רבים כתוב, שמבחינת הפרטים יכולים ללכת לאיבוד. רמח"ל אומר, לא ככה. אני חשבתי להתרס את השאלה שלו לומר, שזה בדיוק מה שהנבואה הבאה לומר כאן. הנבואה הזו נכתבה כדי לחנך אותנו שרעיון כזה לא יכול להיות. בשביל זה היה צריך להיכתב הרעיון הזה של הושע. שהשם שם בליבו, סוף סוף זה נבואה. זה לא רעיון שלו. הוא נביא.
שלא תהיה לנו הרעמין עליה
אחד. זה למד אותנו שלא יכול להיות כזה מצב. הרי הוא נביא, הרי הוא לא אמר רעיון שהוא קרא בג'רוזלם פוסט.
לא רק זה, גם הושע, כל הספר שהוא מתאפיין בציטוטים מכל התנך. זאת אומרת, הוא מביא, זאת אומרת, מתוך הנבואה שלו, הוא מביא כאילו עשרות עשרות דוגמאות מכל התנך, מכל התורה, וזה רק מוכיח את הנקודה. זה לא דברים שבאו מתחוץ, דברים של נבואתיים, שבא להוכיח נקודה מסוימת.
לא רוחמה, זה רעיון שלה.
החלק הזה, כל הספר, כל הספר, תראה.
נכון,
תראה שהוא...
אבל זה בדיוק הנקודה, זה הספר שהגמרא באה ללמד. התוספות הראינו שבוע שעבר, שאומר שם לא שבהכרח הושע אמר את זה, אלא מתוך התשובה, אתה רואה שזה היה רוח הדברים. הכל היה בעצם נבואה באה מריבונו של עולם, וזה גוף, אני חשבתי בזכות השאלה שלו, שזה גוף מה שהנבואה באה ללמד, שלא ייתכן מצב כזה של להעביר נבואה אחרת. אז אם בעצם מעמיקים, הנקודה היא שכביכול, כביכול, כביכול השם מוכרח בבחירה בעם ישראל. לא צילנתי מהמהר"ל פרק י"א, אבל המהר"ל אומר שלכן כפה עליהם אר כגיגית, שמראה לי פה מאוד. למה כפה עליהם אר כגיגית? אבל ייתן רעיון, הוא אנס אותם. למה הוא אנס אותנו, את עם ישראל? למה אמרתי את המילה אנס? יש לנו פרשה בתורה של אנוסה. מה הדין באנוסה?
צריך ניסה אותה או לשלם
לה?
לא יכול לגרש אותה. לא יוכל שלחה כל ימיו. אומר המהר"ל, כביכול הקדוש ברוך הוא אנס את המציאות של עם ישראל כדי שלא יוכל, הוא יכתיב את התורה, הוא הולך עם התורה, כדי שלא יוכל לשלח את עם ישראל לעולם במה שלא יהיה. זה משהו לא מובן. זה דבר ששמעתי מהרב הדר, ששמע מהרב צבי יהודה זצ"ל, היה מגדיר קפריזה אלוקית. אני לא שמעתי קפריזה אלוקית, זה שאיזשהו רצון אלוקי, החלטה אלוקית, שרירותית. עכשיו נבוא לפסקה האחרונה, כמו שנספיק בכל זאת. אז המצב הגיע למצב נמוך מאוד, אבל במעמקים, במקום שאין עין, גם של כל נביא וצופה שולטת שם, לא אומם, בכל זה הזיק האלוהי האחרון. הבוער בעומק נשמתה של האומה. גם אם אתה רואה כל כך מצב נורא והיום מבחינה חיצונית, דע לך שבעומק שלא רואה את זה אפילו עין נבואית שהושע רואה, בעומק הזיק האלוהי נשאר ולא אומם, והוא קיים והוא בוער בעומק נשמתה של האומה, והוא בסופו של דבר יבער. הקץ מוכרח לבוא, והתכונה האלוהית הפנימית התעורר מתרדמתה ארוכה אחרי כלות כוחן המעושה של הנטיות ילידות הדחיפות החיצוניות שהן בלתי טבעיות לישראל. בסופו של דבר התיקון יבוא, הקץ יבוא, והתכונה האלוהית הפנימית שעוד לא הסברנו אותה, היא תתעורר מתרדמתה ארוכה, היא הייתה רדומה. אחרי שיגרו איזה ביטוי יפה, כלות כוחן המעושה, המעושה זה מדומה, מעושה, של הנטיות ילידות הדחיפות החיצוניות שהן באות מחוץ אלינו, מהעמים הן באות אלינו, אומר הפצודק, הן משפיעות עלינו, אבל באמת הן בלתי טבעיות לישראל. ולכן, והיה, אומר הנביא, והיה ביום הוא יתנו מה שם תקריא אישי, ולא תקריא לי עוד בעלי. היינו חזרה למצב, היום, זה התפתח לזה שהיום יש כאלה שזה מדברים, אישי אמר לי, אני לא חושב שזה, לא, לא תחשדו בנו, זה לא, לא נראה לי. מזמן השבעתי איזה משרד, אמרה שאישה, אישי הוא... אני לא חושב. בכל פנים, אישי מבטא משהו יותר קרוב מאשר בעלי, שזה בעילה, זה בעלות. והסירותי את שמות הבעלים מפיה וזכרו את בשמה וחרתי להם ברית ביום ההוא למחיית השדה ועם עוף השמיים ורמס אדמה וקשת וחרב ומלחמה ישבור מן הארץ וישכבתים לבטח וירסליך לי לעולם וירסליך לי בצדק ומשפט וחסד ורחמים וירסליך לי באמונה וידעת את השם. שוב חיבור, שוב חיבור בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. כאן יש מצב של פירוד בין האידאות, שנייה, אבל בסופו של תהליך יבוא חיבור וירסליך לי לעולם. אם יהיה זמן נסביר את זה, למה הוא הביא את הפסוק הזה. אני רוצה קודם להספיק עוד משהו אחד. מה אתה אומר?
לא, סתם, אמרתי שזה אותו נביא שאמר ש...
נכון, כי זה התיקון. עכשיו בואו נבין באמת מהי התשובה. מה זאת אומרת שבמעמקים בסופו של דבר הפנימיות תתגלה? מה יש בפנימיות?
יש ניצוץ אלוקים, יש תזיק אלוקי האחרון.
אני גם יודע לקרוא, זה קראנו, תסביר.
זאת תכונה בסיסית של עם ישראל.
איך קוראים לתכונה הבסיסית הזאת? יפה. מה? סגולה, נכון. התכונה הבסיסית הקיימת פנימה בעם ישראל, לא, אנחנו קוראים סגולה. אני רוצה עוד פסקה אחת לסיום. טבע הנשמה הכללית, זה הקדמה לשבת הארץ, נמצאים בירתו בשבת, ממש מתאים. טבע הנשמה הכללית של כנסת ישראל הוא אלוהיותה. זה הטבע הנשמה של עם ישראל, זה הסגולה. לא בחירתה גרמה לה את יתרונה האלוהי. שימו לב טוב טוב, משלים את מה שדיברנו מהמהר"ל. לא מצד מעשי הפרטיים, לא בצדקתה ויושר לבבה באה אל מעלתה. תכונת גיזה הגופני והרוחני עשתה את חילה ותעוזה באלוהים, אשר לא בבחירה לקחה אותו ולא תוכל כל כלכלה שבחירה לאבדו. אנחנו מתמודדים עם שני נושאים. ישנו דבר שאין טבע הנשמה הכללית, הוא באלוקים, הוא בקדוש ברוך הוא, ולא אנחנו קוראים סגולה. וישנו דבר שבחירה, לא הכוונה לבחירה של השם בנו, הכוונה לבחירה החופשית שלנו, של עם ישראל. ולא בגלל הבחירה שלנו במעשים טובים הקדוש ברוך הוא בחר בנו, לא מצד מעשי הפרטים, לזה קוראים בחירה פרטית שאמר על קרה. לא בצדקתה ויושר, לא בצדקתה ויושר לכם אתם באים לרשת את הארץ, כי מאהבת השם אתכם. יש לה אמנם לבחירה מבוא גדול בכל סגולה טבעית, ביותה טובה תוכל לפנקה. את מי? את מי תוכל לפנק הבחירה? לא, את הסגולה, מצוין. ביותה טובה תוכל לפנקה את הסגולה, להדנה, להדן אותה, להוציאה לפועל באופן שלם וחשוב. אז פתאום כולם יראו את הסגולה, יגידו איזה עם השם זה. נכון, מי מגלה את זה? הבחירה, כי הם צדיקים. וכן ביותה רעה ושפלה תוכל להחשיך את המאור שבסגולה הטבעית ולאחר את זוהרו, לטמטם, לאטום את הלב, לבל יחוש את העושר הרוחני הנצפון בתוך חיי הנשמה. אבל לא יוכלו טמטום מלא והחשכת המאור להימשך לעולם. זה בדיוק מה שאמרנו. למה הייתה כל הירידה הזאת? בגלל הבחירה לא טובה של עם ישראל. זה גרם לנתק בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית, וכיוון שהתייבשה האידאה הלאומית והומעם האור הגדול הזה, אז לא הייתה יכולת לעשות מה שלמדנו בפסקה הראשונה, יכולת להשפיע, יכולת להביא את העולם לתיקון. אבל מי שחושב שזה יכול להרוס, טועה. לא יוכלו טמטום הלב והחשכת המאור להימשך לעולם. מדוע? הנה מה שאמרנו, מה שאמרתם. הסגולה הטבעית בטוחה היא בקיומה ובהתעוררותה לתחייה. והיא שהולכת ומתעוררת אצלנו. נכון, יש לנו עדיין קשיים מסביב לדברים, אבל הסגולה הולכת ומתגלית. והבחירה, כמו שאמרנו בקטע קודם, כבר הזמן לחזור על הכל, היא מסייעת לה, היא יכולה להוציאה לפועל באופן שלם וחשוב, אבל היא רק מסייעת. אילולא הייתה סגולה, זה היה חוזר לטענה של הושע, אבירם באומה אחרת, זה היה חוזר לטענה הנוצרית, להבדיל. אבל כעת שיש סגולה, מובטחים לנו, במעמקים, במקום שאין כל נביא לא שולטת, נמצא הזיק האלוהי האחרון, שהוא בוער בעומק נשמתה של האומה, משום שהוא, הוא הסגולה. תודה רבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.